Di Marco prenderemo con la mia,
no, è diavolo.
Io ho una mia arte che
תודה רב בועז, ידידי היקר, שמי יהושע גרינשטיין, שמח מאוד להיות איתכם הבוקר, ובהזמנת הרב בועז לדבר איתכם לא רק בדברי תורה, אלא לדבר איתכם על נושא שכאוב במיוחד בשנים האחרונות, כאוב לי אישית כפי שאני תכף אציג. אבל לפני כן אני רק רוצה לפתוח בתפילה. מי שקצת מכיר אותי יודע שהיה לי השנה כמה וכמה אתגרי בריאות, וזו פעם הראשונה שאני פה בבניין הזה, ליתר דיוק, פה בבניין הזה אחרי הרבה חודשים, ופה בקומה הזאת. אז תרשו לי בבקשה לפתוח בתפילה של התז, כפי שהיא מופיעה בסימן קופיוד, היא רצום לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתאר עיני במאור תורתך ותצילנו מכל מכשול וטעות, הן בענייני איסור והיתר, הן בענייני ממונות, הן בהוראה, הן בלימוד. קל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, ומה ששגיתי כבר העמדני על האמת. ואת תצא מפי דבר אמת עד מאוד, כי השם ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. ועם הקדמה זו תרשו לי מיד לעבור לבעיות הרבה יותר גדולות מתפילתו התהורה של התז. כי כל מי שלומד שולחן ערוך יודע שהכל מסתדר, נכון? נכון? קמים בבוקר ונוטלים ידיים והולכים לתפילה, וכמובן לא עושים שום מלאכה לפני התפילה, ומתפללים במניין בבית הכנסת וחוזרים הביתה ואוכלים פת שחרית, נכון? מי שלומד שולחן ערוך, אלו הם פני החיים. אבל כפי שרב גוטליב יודע, במציאות זה לא ככה. כאשר המציאות פוגשת את השולחן ערוך, אז יש הרבה דברים שיכולים לקרות. לשם דוגמה, הרבה מכם בעזרת השם יצאו לשליחות, לא תמיד הטיסות זה אחרי המניין בבוקר. וממילא אתם מגיעים לשדה התעופה ב-5 בבוקר, שזה לפני עלות, בערך עלות השחר ולפני מי שיקיר.
למה אתה מטפס לעירה? למה? תרד לבירה עמיקתה. הילדים קמו, הפריעו לך בלילה לישון. אתה לא מצליח לקום לתפילה.
יפה. וממילא, כפי שישי אומר לגבי נושא של ילדים ותפילה בבוקר, על אחת כמה שכמה לגבי נושא גיור. והנושא הבוקר שהרב בועז אמר לי לדבר עליו, הוא נושא כאוב לי במיוחד עקב מקרה שהיה. כמעט כל שיעור שאני מעביר זה הוצאת קיטור על מקרה שהיה. ככה אני חושב שיהודי צריך להוציא קיטור, להעביר שיעור בנושא.
יש לנו דף רגע? סליחה שאני
רוצה לבוא. הנה, אני במחשב, אז בסדר. אני במחשב, אז תוכל לקחת את שלי, אבשי. לא, אוקיי. טוב. לפצועי, באמת לא הפסדת כלום. הנה השיעור. לפני לא כל כך הרבה שנים, אני טיפלתי בנושא גיור של איזושהי משפחה, שברוך השם ביום שלישי עברה בפני בית הדין, ואמרו אני מקבל את כל המצוות, הן דאורייתא, הן דרבנן, והן המנהגים הטובים של כלל ישראל. והיה נראה נהדר, וביום שישי התאבלו, והיה נראה עוד יותר נהדר, ובשבת כמובן אנחנו שופטים. במוצאי שבת בין השאר אחרי ש... לא, תמשיכו. מה אתם עושים במוצאי שבת? אחרי ששוטפים כלים, ואחרי שהם... אחרי ההבדלה, אז הולכים לנטפליקס וכו'. אני אוהב ללכת לפייסבוק לראות מה הפסדתי. אז אני הולך לפייסבוק, ומתחיל לדפדף, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, ופתאום אני רואה שאותה משפחה, בשדה התעופה, בשבת בבוקר, נוסעים לירח דבש, וככה הם גם מצהירים באותו, והאם הגיור שלהם בטל. הסתבר שכרטיסי הטיסה, לאותה טיסה, נקנו לפני שעמדו בפני בית הדין, כלומר ביום שלישי שעמדו בפני בית הדין, ואמרו אני מקבל עליי כל מצוות תורייתא דרבנן ומנהגים, היה להם בכיס כרטיסי טיסה. א', אני התעצבנתי חבל על הזמן, עקב נושא שאני לא אדבר עליו היום, וזה נושא של הטיית בית הדין ושקר. זה נושא כשלעצמו מאוד גדול, לא נדבר עליו היום, בוא נדבר רק על הנושא השני. אחרי שקצת נרגעתי, השאלה מאוד פשוטה, האם הגיור תקף או לא, כי מה הבעיה?
אני חושב, הכרטיס זה ממש ממש, הוא בקש שהם לא קיבלו לשבת.
כאשר הם הציעו, אומר רב אליהו, שהם הציעו, אנחנו מקבלים עלינו שבת, כנראה שזה היה שקר מוחלט מהפה לחוץ, אחד בלב ואחד בפה, נכון? סליחה, אחד בפה ואחד בלב. סליחה שאני שוכח את העברית שלי. אוקיי.
תופס,
תופס, יאללה. רבותיי, הנושא הזה לא קרה רק לי, זה לא שאני המצאתי לא את אמריקה ולא את הנושא של אנשים שמשקרים, זה נושא מאוד כאוב ומאוד מאוד קלאסי. ותסתכלו בדף המקורות למעלה, זה מובא בספר תחומין, כולכם מכירים את הספר? כן? אז בתחומין הרב ישראל רוזן זכר צדיק לברכה, שאני חב לו תודה מיוחדת כי הוא הכניס אותי לנושא גיור. והרב דוד בס, ייבדל לחיים ארוכים, גר פה בנווה דניאל, שהוא היום דיין בבית הדין לגיור, מספרים מקרה מאוד דומה כפי שראיתם, מי שלמד את דף המקורות, שעמדו משפחה לפני בית הדין, ועברו את כל תהליך הגיור, כולל מילה, תבילה, וכמובן קבלת מצוות, ומה קרה? תוך כדי דיבור לא הזכירו, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, שבמקרה היא נשואה לגוי. עכשיו, לא משנה איזה קורס גיור אתה משתתף פה. חייב להיות שם באיזה סעיף קטן, ליתר דיוק סעיף גדול, שאסור להתחתן עם גויה. נכון? זה לא ש... וופס, שכחנו ללמד אותה את זה. זה לא שעטנז, זה לא לשון הרע, זה דבר די ברור.
אסור להתחתן עם גויה עד אחרי הגיור. אסור להתחתן עם גויה עד אחרי הגיור.
אסור להתחתן עם גויה אחרי הגיור, נכון?
רק אחרי הגיור.
ודאי.
נו, התחתן עם גוי לפני הגיור.
לא נפרדה ממנו גם. צורי שואל, אבל מה היא עשתה לא נכון, נכון? עד הגיור. אחרי הגיור, מה שבדרך כלל קורה, צורי...
היא לא נשואה עדיין לגוי.
אתה צודק. אתה צודק. הוא, הגוי לא עבר שום עבירה. גם היא לא. עד הגיור. ברגע שהתחתנו, ברגע שהיא התגיירה, היה צריכים להיפרד, נכון?
היא נפרדה.
והיא לא נפרדה. זה המקרה פה. אז זה נושא שקרה, יקרה. והיום לא נתעסק בנושא של שקר והטיית בית הדין, שהוא שקלה עצמו לדעתי מספיק כדי לבוא ולהגיד אולי לבטל גיור, אלא נעסוק בנושא של גיור כשלעצמו. האם צריך לבטל פה את הגיור? אין פה גיור בכלל. כדי להיכנס לנושא צריך טיפת רקע. והרקע הוא שאכן בדוף ראש דף המקורות הטור פוסק, בדיעבד, אימן אותו טבל בפני שניים ובלילה, הווגר. דהיינו, כדי נגיד באישה, כדי שהיא תתגייר, היא צריכה תפילה וקבלת מצוות. ובפני שלושה וביום. אם אחד מהדברים האלו לא קרו, בדיעבד זה בסדר, חוץ מ... קבלת מצוות, שמעכבת אם לא ביום ביום ובשלושה. מבחינה זו, פוסק הרב מוישה פיינשטיין, בוקר טוב, הרב מוישה פיינשטיין פוסק, וזה לא פסק הלכה חדשני של הרב מוישה פיינשטיין, למרות שיש לו פסקי הלכה חדשניים, אבל זה לא חדשני. גר שלא קיבל עליו מצוות, פשוט וברור שאינו גר כלל, שקבלת מצוות בגר מעכב, אף שאמר בפיו שמקבל, אם ענן צהדה שאינו מקבל עליו באמת, אינו כלום, ולדין הפשוט שאינו זה גר כלל. אז מבחינה זו, בוא ניכנס לסוגיה, כי אנחנו יודעים שבמקרים האלו, כרטיס טיסה בכיס, כאשר הם מקבלים מצוות לשבת בבוקר. נשואה לגויה ולא אומרת לבית הדין, אין ספק שיש פה אחד בפה ואחד בלב, האם זה מבטל את הגיור? מצד אחד היא עשתה את הכל נכון, כן? הייתה בפני בית דין אורתודוקסי, קיבלה מצוות, מה טבלה בפני שלושה? מצד שני, כנראה שהיה פה אחד בפה ואחד בלב, האם זה אכן המקרה של הטור, שקבלת המצוות לא הייתה כאן? וממילא אם לא היה קבלת מצוות, הגיור... בטל. לכן כבר יש לכם שאלה על הכותרת של השיעור, כי הכותרת של השיעור היא לא נכונה. אין דבר כזה ביטול גיור למפרע, נכון? יש הפקעת קידושין למפרע. זה חדשני, חמש סוגיות בש"ס, חדשני ביותר. אין ביטול גיור למפרע, אלא מה יש, מי שלמד את המקורות, איך אפשר להגדיר את השיעור היום?
שלא היה גיור כלל.
נכון. שמעולם הגיור לא חל, כי הוא הסתמך על דברים שלא היו ולא נבראו. הוא הסתמך על זה שיקבלו מצוות ומסתבר שלא. האם אכן במקרה שכזה אכן אפשר לבוא ולהגיד הגיור בכלל לא יתקיים?
לא היית אומר אותו דבר אם הזוג שגיירת היה את השבועיים אחרי כך בשבוע.
נכנס לזה עוד שנייה. צור
צח
צח, חורי, אוקיי, חורי, בעזרת השם, אתה מתכוון לדברי רב מוישה, מילה במילה, ונגיע לזה. מילה במילה, אבל נגיע לזה. אוקיי, כדי להיכנס לסוגיה, יש שלוש סוגיות יסוד שצריך לדעת. הדרך שלי בדרך כלל בדפי מקורות, זה לשים אותם בטבלה, כדי שתראו את שלושת הסוגיות, בדף אחד, כאשר כולם נמצאים יחד באותו דף, כדי לא להתבלבל. אז יש לו שלוש סוגיות, שתיים מהם דומות, אחת מהם חולקת על השניים האחרים. בואו ניכנס לסוגיית היסוד. סוגיית היסוד בצד ימין של הדף אומרת הגמרא ביבמות, שכל אדם שמתגייר, כאשר יש לו כל מיני מוטיבציות שלא קשורות לגיור עצמו, גיור אמור להיות, אני רוצה להסתופף תחת כנפי השכינה. אבל במקרה הזה, זה לא שאני רוצה להסתופף תחת כנפי השכינה. יש לי חבר יהודי או חברה יהודיה, ואני רוצה להתחתן איתה, וחשוב לה שאני אהיה יהודי. אוקיי? אז כבר הגיור מתחיל עם מוטיבציה לא הכי טובה. אחד, שאיש נתגייר לשום אישה, ואחד אישה שנתגייר לשום איש, הלכה כדבריה אומר, כולם גיירים הם. הגמרא עוסקת בכך ומגיעה למסקנה שכולם גיירים לסופו של דבר. מבחינה זו, אם אכן הגמרא אומרת כך, אז למרות שהמוטיבציה שלך הייתה לא איי-איי-איי, עדיין אתה גר. הגמרא באותה מסכת ביבמות אב ממזיין עמוד ב' ממשיכה ואומרת, טבל ועלה, הרי הוא כישראל לכל דבריו. למה היא הלכתה? ברגע שטבלת בפני שלושה, קיבלת מצוות, אתה יהודי. ובוודאי שאתה יהודי. אז מה נפקא מינה? מה הגמרא אומרת? מה נפקא מינה? החידוש הוא שגם עם הגר הזה, אחרי חודשיים, חילל שבת. אני יודע מה, הוא התחתן, הוא התגייר לפני ראש השנה. לפני ראש השנה זה כיף להתגייר, יש לך את כל החגים. תפוח בדבש, בחוקי יום הכיפורים, צום, קצת קשה, סוכות, שמחת בית השואבה, שמחת תורה, זה כיף. עד שמגיעים לחודש דצמבר. ברגע שמגיעים לחודש דצמבר, החנוכה הקטנה שלנו עם החנוכיה ואולי הלביבות, החלל, כל אלו ביחד צריכים להתחרות עם עץ השוח. עם חג המולד. זה לא תחרות בכלל. בכלל לא תחרות. אז ממילא, בראש השנה, הבן אדם טבל, רצה להיות יהודי, שמר מצפות, הגיע לחודש דצמבר, התחיל להתגעגע לעץ האשוח, התחיל להתגעגע לחג המולד. הקיצר, מה שנקרא, חזר לסורו. התחרט. אומרת הגמרא, למה היא הלכתה? תהי הדובי, אם התחרט, ומקדש בת ישראל. ישראל מומר קרינת בי וקידושיו קידושין. אין שום הבדל בין הגר הזה לבין יהודי שלא שומר תורה ומצוות. מה שתגיד על מחלל שבת בפרסיה היום, מה שתגיד על יהודי עובר עבירות, תגיד על הגר הזה. אין שום הבדל ביניהם. אז אם היינו גומרים פה את הדיון, היינו אומרים, עם כל הכבוד, בעצם אין פה שאלה. התגיירה בפני שלושה. קיבלה מצוות לפני שלושה. טבלה בפני שלושה. אולי מן לפני שלושה, אם זה גבר. אין פה שאלה, זה שהוא חוזר בו אחר כך, נסע בשבת בבוקר, לאיזשהו מקום, אז הוא יהודי שעובר לצערנו עבירות. אין שום הבדל בינו לבין חילוני אחר. אוקיי? אומר הריטב"א במקום, אבל יש לנו סוגיה של מה שנקרא גרי עריות. מה זה גרי עריות?
שמונה.
הם היו מה שומרון, אתה צודק, אבל הם לא שומרונים, צורי צודק. מה הם עשו? דיברתם אתמול. אוקיי, יופי. אז בקיצר אומרת הגמרא, אומר ריטב"א, אם דיברתם אתמול, נו, אז יש לנו גרים כאלו שבעצם הגיור מפוקפק. אומר ריטב"א, יש הבדל, כי כאשר הם התגיירו, הם לא באמת התגיירו. למה? כי אומרת עליהם, הכתוב, ואת אלוהיהם היו עובדים. הם התגיירו בבוקר, ברכו עבד עבודה זרה באותו יום. לעומת זאת, במקרה הזה, הגיור גיור. היה בסדר. אחר כך התחרט. אם הגיור היה בסדר ביום חמישי, והוא התחרט שבוע אחר כך, הגיור הוא גיור, רק הוא כמו הרבה יהודים. עוברים עבירות, משל למה הדבר דומה. בן אדם התגייר במערה. הוא במערה. אז הוא למד את כל התורה קוראה במערה כמו רבי שמעון בן יוחאי. אחרי זה יצא מהמערה לבית הדין. בית הדין ראה את הידיעות שלו, את הקיום מצוות שלו, קיבל אותו, מנו אותו. והוא טבע לשם גיור, הכל בסדר. אחרי זה הוא יצא מבית הדין לעולם היהודי הגדול. ומה הוא גילה?
אלא מושלם.
הוא גילה, הוא גילה שיש יהודים שלא שומרי תורה ומצוות, הוא אפילו גילה שהיהודים היותר מפורסמים הם לא שומרי תורה ומצוות. אז הוא אמר, אני רוצה להיות כמו לכל היהודים, כל היהודים אינם שומרי תורה ומצוות. אומר הרדב"א, גיור גיור, כי הוא התכוון לזה באמת. אחרי זה גילה שיש יהודים שיכולים להיות יהודים בלי שמירת תורה ומצוות, אמר יאללה, הקבוצה הזאת מתאימה לי. אז הגיור גיור, ככה פוסק השולחן ערוך, ככה כן פוסק השולחן ערוך בנושא אחר, עם אותו גר כתב ספר תורה, כתב תורה כשר, כי הוא יהודי, רק מה? הוא יהודי שעובר עבירות. אם היינו גומרים פה את הסוגיה, בזה היה נסיים העניין, וב-2008 לא היה פיצוץ אדיר במדינת ישראל, בא הרב הראשי דאז, היו שניים, אז אני לא אגיד מי, התחיל לומר בריש גלי, שהוא יכול לבוא ולבדוק כל גיור שהיה אי פעם, ובמקרה הצורך גם לבטלו. כי אם היינו גומרים פה, דברים מאוד ברורים, אם הדרבי מקדש פת ישראל, ישראל מומר, קרינן בי וקידושה, קידושים. הבעיה היא סוגיות אחרות. וכאן צריך לדעת משהו שבטח הרב בועז לימד אתכם המון פעמים. וזה שהתורה הרבה מאוד פעמים מקצרת במקום אחד ומרחיבה במקום אחר. ולכן יש שתי סוגיות יסוד שלא קשורות לגיור במישרין. המילה גיור אפילו לא כתובה שם. אבל היא מאוד מאוד קשורה לנושא שלנו. וזה מה שנקרא בגדול הוכיח סופו על תחילתו. אז אם אי פעם מישהו יגיד לכם ביטול גיור למפרע, תגידו לו הוכיח סופו השם תחילתו, אתם תראו כמו תלמידי חכמים, בזה נסתיים העניין. צורי צוחק. עכשיו אני אגיד לו, למה אני אומר את זה צורי? שאני עברתי מבחני הסמכה לרבנות, עברתי את המבחני הסמכה של הרבנות הראשית, אז שהגענו למבחן של איסו והתר, נאמר לנו מי הבוחן. הבוחן, הכרנו אותו, והבוחן אמר לנו איך הוא בודק מבחנים, וכך הוא אמר, אני לא קורא שום תשובה. פר הקדמה טובה. אה, חורי, אפשר לעבור הרבה מבחנים ככה. מה אני עושה? אני אגיד לך מה אני עושה. אני מסתכל בתשובה ומחפש מילות מפתח. מה מילות המפתח? הראשונים, שהם הראשונים היסודיים על הסוגיה. אם אני רואה אותם בתשובה, נותן לו מלוא הנקודות. לא רואה אותם בתשובה, אפס. אז מה עשינו? מי שלא למד לא יכול לעבור מבחן. מי שלמד, ברגע שהגענו לאחד הנושאים באיסו והתר, מיד כתבנו את הראשון בגדול, שמנו עליו מרקר, ורדן רצינו להראות לבוחן. אנחנו יודעים. יפה, אז כתבתי רבינו, מה זה, דוגמה, חנן בשאר איסורים. זמדתם את זה עדיין? אוקיי, יש שם את רבינו אפרים, מאוד מאוד נדיר. רבינו אפרים, כתבתי שם מרקר רבינו אפרים, ואז התחלתי לכתוב ביבי נתניהו שיקר, בנט לא יורד עליו וכו'. אז צורי, אל תצחק, קורה לפעמים דברים שכאלו. אז לכן אומרים, ביטול גיור, הוכיח סופו השם תחילתו. זה הסוגיה. אז בוא נראה שתי סוגיות בנושא. מי שרוצה להסתכל על כל הסוגיות, מוזמן לאנציקלופדיה תלמודית, שם נאמר, בעצם יש את כל הסוגיות, לענייננו יש שניים. אחד מהם זה בצד שמאל של הדף. זיקה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צבח. אני רציתי להביא לאליהו מתנה, אז לא הבאתי לו מתנה ביד, את הפלאפון שלי, אני זיקיתי לו על ידי אחר. דהיינו נתתי ל... איך קוראים לך?
תרפה.
הבאתי לו את תרפה, והוא הביא לו. כאשר הוא הביא לו, כאשר אני הבאתי לו, לא אמרת כלום. כאשר הוא הביא לך, התחלת לצרוח, אני לא רוצה את הפלאפון שלך. לא מעוניין בטובות שלך, לא סובל אותך. אז האם הפלאפון שלך או לא? זיקיתי לך על ידי אחר, זה אפשרי בהלכה, לזכות על ידי אחר, כי זה לטובתך. אבל לא אמרת כלום אז. מתי יכלת לצרוח? שהוא הביא לך. מה עדין? באנו למחלוקת רבי שמעון בן גמליאל ורבנן. נתנה כמה סבר מדשתי קניהו. ברגע ששתקת קנית. והי דקת צבח וזה שתקת אחר כך, מהד הרבה דקהד הרבה, חזרת בך. מה זה מזכיר לכולם? הד הרבה? מה שראינו בגמרא ביבמות, הד הרבה, זה שחזר בו אחר כך, זה לא מעניין אותנו. אבל רבי שמעון בן גמליאל אומר, לא, הוכיח סופו תחילתו. כאשר אני אמרתי, אני רוצה להביא לאליהו פלאפון, והבאתי על ידי, שוב?
תרפה.
אז אולטימטלי, כאשר הבאתי לו את זה, אתה לא רצית, אבל חיכית עד שקיבלת ליד, ואז צרחת. אז בעצם סופו, הצרחות בסוף, התחילה כתחילתו, שמעולם לא רצית לקנות את זה.
זה סוגיה שונה, כי
הוא רב
פה צד שלישי.
מה? נכון, הוא רב פה צד שלישי. אבל היה פה מעשה, ושתקת. אבל מה אנחנו רואים מהסוגיה הזאת? שיש מצב, בהלכה, שדבר שקורה אחר כך יכול להוכיח על מה שקרה לפני כן. דבר שקורה אחרי יומיים יכול להוכיח על מה שקרה לפני יומיים. תקדים. איך פוסקים הלכה במקרה הזה? אז אני ראיתי את הסוגיה בפעם הראשונה בבבא בתרא. מי שלמד אי פעם בבבא בתרא יודע שזו המסכת הארוכה בש"ס. לא נכון אגב. לא נכון. אני, סליחה, דן פה אומר משהו, סליחה דן.
אני יכול לחלק אותו לשלושה חלקים, זה הרבה פחות.
צודק, בעצם הרשב"ם שמפרש הבבא בתרא החל מפרק חזקת הפתים, פרק שלישי, מעריך לנו את בבא בתרא, אבל הטקסט הוא לא הטקסט הארוך ביותר, הטקסט הארוך ביותר בש"ס זה מסכת שבת. כן, צודק. איך קוראים לך?
ברוכות.
ברוכות? כן. רבותיי? פיתרתי. אז אני לא למדתי בבא בתרא אי פעם עד הסוף. אני עיינתי בסוגיה הזאת, בהכנה לשיעור הזה. אמרתי, כן, אז הלכת תנא קמא. אז אם הלכת תנא קמא, מה תנא קמא אומר? ברגע ששתקת בזמן הגיור נגיד, גמרנו, גמרנו, זה שאתה חוזר בו אחר כך זה לא משנה. וכך פוסק הראש, כך כנראה פוסק הריף, וכך פוסק הרשב"ם, כך אומר לנו הבית יוסף. אם אי פעם אתם רוצים כמובן לדעת מה ההלכה בסוגיה כלשהו, גם אם אתם לומדים דף יומי, כדאי לפתוח בית יוסף, יש שם את הפירוט, לא צריך לעבוד קשה. אבל להפתעתי, הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים ספק. ספק, מצד אחד לא אמרת כלום בזמן הקניין, מצד שני כאשר קיבלת את זה ליד התחלת למחות. אז אומר השולחן ערוך והרמב״ם ספק, מה שמעניין אותנו זה לא כל כך מה הוא פוסק בדיני ממונות, האם הפלאפון של אליהו או לא, מעניין אותנו מה הוא פוסק באותו מקרה באיסורים. בהיינו, בחושן משפט זה לא הנושא שלנו, אנחנו ביורד דייה כרגע, סימן רץ סמכת שזה הסעיף של גיור נמצא ביורד דייה. מה פוסק הרמב״ם במקרה הזה? אז אם אני באתי שוב, מה השם שלך?
יעקב.
אני זיקיתי לחורי, על ידך, את הדברים הבאים. הכותב נכסיו לאחר, וזיקה לו על ידי אחר, והיו בין עבדים. אני כותב לך את הבית שלי, את הספרים שלי, את המשקפיים שלי, את הפלאפון שלי, אולי חשוב ביותר פה. נכון? על הפלאפון נאמר אחרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו, כי שם יש את כל התורה כולה, והכל אני מזכה לא על ידי אחר, מביא לך, תרים את הכל, קניין נגיד הגבה, עבור חורי, אוקיי, עכשיו, היו בהם גם עבדים, למה זה כל כך חשוב? כי עבדים, אם במקרה חורי היה כהן, אז העבדים אוכלים בתרומה, כן, קניין כספו, הוא יאכל בלחמו, אני לא פוצץ את זה, נכון? מי שיודע את הפסוק, קניין כספו, בקניין כספו הוא יאכל בלחמו. על כן, מה הדין? כי אותו מקרה, שאני הבאתי לך, הוא לא אמר כלום, שהוא, שהבאת לו, הוא התחיל לצרוח. אומר הרמב״ם, הרי זה ספק, אם זה ששתק ורצה, וזה שצבא חזר בו, ספק, אז אם זה ספק, העבדים לא אוכלים בתרומה. אז אם הרמב״ם אומר באיסורים שזה ספק, אז אנחנו ביורד דעה, גיור, אולי הגיור ספק. מצד אחד בזמן קבלת המצוות, היא אמרה את הכל נכון. מצד שני, אנחנו יודעים אחר כך, מההתנהגות שלו ושלה, שהם לא שומרים מצוות. הם לא שומרי שבת, הם לא שומרי כשרות, וכו' וכו' וכו'. אז האם סופו, ההתנהגות שלהם אחרי הגיור, מוכיח על תחילתו שבזמן קבלת המצוות, הם לא התכוונו לזה. לפי מה שפוסק השולחן ערוך והרמב"ם, בתקדים שבבא בתרא, ספק? אז אם זה ספק, אולי זה ספק גיור? ובואו נקרא את הדברים של הרמב״ם, כי הרמב״ם מקשר בין שתי הסוגיות, זה לא שאני הגעתי לבבא בתרא בלי שידעתי שהרמב״ם מקשר, אומר הרמב״ם, לפי כך, לא קיבלו בייטין גרים כל ימי דוד ושלמה. למה לא קיבלו גרים כל ימי דוד ושלמה? כי אז היה כיף להיות יהודי. היום יש הרבה אנטישמיות בעולם, לא עלינו, אבל אז היה כיף להיות יהודי, אז הם לא חזרו בתשובה במרכאות, הם לא התגיירו למען המטרות הנשגבות של הסתופפות תחת כנפי השכינה, אלא למה? כיף חיים, קיבלו סל קליטה, קיבלו חלט, קיבלו הרבה דברים שמדינת ישראל נותנת חינם. זה הסיבה, מפני הפחד חזרו בימי שתומו, שמה בשביל המלכות והטובה. ואף על פי כן, אומר הרמב״ם, דבר מוזר, היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה, בפני הדיוטות, דהיינו לא בתי הדין הרשמיים של מדינת דוד ושלמה, אלא בתי דין פרטיים, נשמע מוכר? והיו בית דין הגדול חוששים. אז מה אמרה הרבנות הראשית? מה זה חוששים?
ספק.
למה ספק? אומר הרמב״ם, שהוכיח סופו תחילתו שהיו עובדים קרום שלהם. אומר הרמב״ם, מה הם היו ממשיכים לעשות אחרי הגיור? לעבוד עבודה זרה. אז מכיוון שכך, אולי סופו מוכיח את תחילתו. זה שהוא צריך אחר כך מוכיח שהוא לא רצה את זה מלכתחילה. זה שהם לא שומרים תורה מצוות אחר כך מוכיח על זה שבזמן הגיור לא התכוונו לזה. אז הרמב״ם אומר, ספק. זה אמור להפריע לנו. יש עוד סוגיה שצריך לדעת, וזה סוגיה בגיטין, שזה איסורים, לגבי מקרה שכזה. אחד מהמנהגים של בעלים שרוצים קצת לעשות כיף חיים, זה להתעלל בנשותיהן בצחוק.
מה?
בצחוק. להתעלל בנשותיהן בצחוק. ראיתם פעם בעל שיורד על אשתו? אישה שיורדת על בעלה? כל זה בסדר?
אבל יש לי יורד ושתתעלל,
רבינו. מה?
נכון,
אבל בוא נגיד ככה, אם אני אומר לאשתי משהו בסגנון של שוב ארוחה נשרפה, לא לא לא, סתם בשחוק, אז זה לא להתעלל, נכון? איך קוראים לך?
אביר.
אבל אם אני אומר לה בפני שלושה כתבו גט לאשתי, מה דעתך? זה התעללות?
זה סתם רצון לגירושין.
זה כבר רצון לגירושין. אומרת המשנה בגיטין, זה צחוק. לא עלינו התעללות, אבל צחוק. אבל אם בן אדם אמר כתבו גט לאשתי, אגב, היא מגורשת? אפשר לכתוב גט? אפשר לכתוב גט, אבל...
אם זה ידוע כלשון צחוק מופעת,
אתה אמרת כתבו... אתה נשוי? לא יודע. אתה אומר כתבו גט לאשתי? בעזרת השם. שתהיה, תגיד, תכתבו טף לאשתי? זה לא מספיק, למה? כי צריך להגיד, כתבו, פוטנו. אז הוא לא אמר את זה, זה צם צחוק, אבל, הנה המקרה הנדיר. היא אומרת הגמרא בגיטין על פי המשנה. אם הוכיח סופו על תחילתו, הרי זה גט, מה המקרה? בריא, אדם שנראה בריא, אמר, כתבו גט לאשתי, הוא לא אמר תנו. ואז הוא עלה לראש הגג ונפל ומת. אז מה הוא עשה? יש מקרה אחד שכתבו גט לאשתי, הוא מספיק כדי לכתוב גט ולגרש אותה. ומה המקרה? אם אדם הוא שכיב מרע. מה זה שכיב מרע? גוסס. במקרה שאדם גוסס ואומר רק כתבו, זה מספיק כדי לכתוב, לתת גט לאשתו. עכשיו אם הוא גוסס, למה כל כך חשוב שהיא תתגרש לפני שהוא מת? הרי ממילא הוא מת, אתם מכירים את הסיפור עם הנודה ביהודה, לא? היה סרבן גט. מכירים מקרים אנשים כאלו? סרבן גט, לא רצה לתת גט לאשתו. כן? הביאו לו 10,000, לא יודע מה, עדיין לא רצה. הכניסו אותו לחדר עם הנודה ביהודה, הנודה ביהודה ציטט לו את המשנה ברש מסכת קידושין. אומר את המשנה וקונה את עצמה בשתי דרכים. כולם מכירים, יופי. כשאתה אומר בדיחה, כשאתה מצטט משנה וכולם צוחקים, זה אומר שכולם תמידי חכמים, אז זה יפה. כשאתה אומר בדיחה ומצטט משנה, ואף אחד לא צוחק, אתה מבין שכולם אמרצים. אז ברוך השם, כולכם תמידי חכמים, עברתם את המבחן, רבותיי. וגטו במיטת הבעל, אומר הנדב יהודה, take a pick. תבחר. אין בעיה. הוא קילל אותו, יצא החוצה, אחרי שבוע נפטר. עכשיו, אתם שואלים, אז מה נפקא מינה? אז הוא אמר, כתבו גט לאשתי, ואז הוא הרג את עצמו. למה הוא היה חשוב לו להגיד, כתבו גט לאשתי?
לא רוצה לרשת אותה.
אומר דן, נפקמינה לירושה, נפקמינה לחליצה אם צריך, הרבה מאוד נפקמינה שיכולים להיות, אם היא כבר לא נשואה לו, בזמן שהיא מתה. בכל אופן הוא אמר את זה, עשה את עצמו שכיב מרע, לא מיד, כי הוא נראה בריא, אבל הוא עולה לראש הגג והרג את עצמו. אז מה אנחנו אומרים? זה שהוא הרג את עצמו מוכיח שבזמן שהוא אמר כתבו, הוא היה בגדר שכיב מרע. אז כתבו זה מספיק. הרי זה גט, ככה פוסק השולחן ערוך. למה? הוכיח סופו עד תחילתו. אבל אומר רש"י והריטב"א, זה רק במקרה אחד. לא שאנחנו מפרשים את דבריו אחר כך על פי הפירושים שיש לנו בראש, אלא מה אומר רש"י והריטב"א? הסתכלו בדף, מה העיקרון המנחה? רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא יודע מה יש בלב שלי כרגע, הוא יודע מה אני באמת חושב עליכם, לא סתם. רבותיי, באמת, מה העיקרון המנחה? שהוא עשה מעשה, הוא אמר כתבו, אז הוא הרג את עצמו. אבל אם הוא לא עשה שום מעשה, אתה לא יכול להגיד, הוא לא בדיוק מתכוון לזה. אז במקרה של הגר שלנו, או הגיעות, הם כן עשו איזשהו מעשה, לא? בזמן שאמרו, אני מקבל מצוות, היה להם כרטיס טיסה לנסוע בשבת. זה איזשהו מעשה. זה לא מקרה רגיל של גיור, שבה, שמע, יש לי הרגשה, תחושה, שהם לא מתכוונים לזה.
כרטיס טיסה בקיר זה לא לעשות משהו.
אומר צורי דבר נפלא לדעתי, נפלא. הוא אומר, זה שיש להם כרטיס טיסה, אולי רצו לעבור את הניסיון ה-11 של אברהם אבינו. לא, יפה. לקנות כרטיס, לשים בכיס, בשבת בבוקר, אפילו לא לנגוע בו, כי זה מוקצה. באמת שלא חשבתי על זה. אז צורי צודק, זה שיש להם כרטיס בכיס זה לא כל כך משנה. זה שיש להם כרטיס בכיס וזה ההוספה של הגמרא בגיטין, הם נוסעים בשבת, לא רק נוסעים בשבת, איך ידענו על זה? שמו את זה בפייסבוק, אנחנו נוסעים בשבת. זה כבר עשו מעשה. אז המקרון המנחה של הגמרא בבבא בתרא ובגיטין, זה שיש פה מעשה מסוים. דהיינו, זה לא סתם, יש לי תחושה שהגר לא מתכוון, יש לי תחושה שהוא לא התכוון אז. תחושות, עם כל הכבוד, זה לא מעניין אותנו. מה מעניין אותנו? אם הוא עשה מעשה, ומה המעשה שהוא עשה? הוא נסע בשבת. הוא עדיין נשוי לגויה. כן, אליהו.
קצת צחוק, אבל לחסק את הבעיה של זר. אם קנו כרטיס במנזה, במקום אלעל, אז אולי אתה חושב שכם דאגו שיהיה טייס גוי, ואין לי עניין של תחומים מעל השמיים, אז אולי ביניהם באמת תלמידי חכמים.
אומר אליהו, אומר אליהו, יכול להיות שהם התכוונו לטוס בשבת בלי לחלל שבת. אוקיי, איך עשו את זה? א', הם אמרו, אנחנו נחלל שבת דרבנן ולא דאורייתא, בהנחה שתחום מן זה דרבנן ולא דאורייתא. אחרי זה, זה מעל 10 טפחים, אז זה... נדמה לי שבמקרה הזה, לא. הכרתי את הגרים, הם באמת ובתמים. באמת או בתמים, לא התכוונו לזה, כך יסתבר. אבל...
רגע, אבל אם לא באופן תיאורטי, הרב ישוע, נניח, כאן קורונה אחת זה יכול היה לקרות. זוג קנה, הזוג הזה קנה כרטיס לטיסה לחו"ל, בגלל הקורונה להתבטל, ונדחה לאותו תאריך, ופתאום, אחרי הגיור, גיור יום, לפני שיש להם טיסה יום אחר, בשבת. זה באמת
הניסיון
קשה,
אפואה, נכון. האמת היא ששוב, כל מקרה בכלל ובגיור בפרט לגופו. א', אתה צודק, יכול מאוד להיות שצריך לבדוק, ובדקנו את המקרה הזה גם כן. ב', היו דברים מעולם אגב. אני מכיר קהילה בארצות הברית, בסיאטל, אוקיי? לא משנה שם הקהילה, שבדיוק מה שאתה מתאר עכשיו קרה, לא בקורונה, אלא במה שנקרא ה-11 בספטמבר. היה בן אדם שנתקע בגלל שלא היו טיסות, 11 בספטמבר, ולא היו טיסות, ובסוף הטיסה שלו, שבסופו של דבר... לא היו טיסות, הוא היה בטיסה, נחת בקנדה, במקרה נחת בקנדה בקהילה שבה אני הייתי רב, אבל זה לא משנה לסיפור. הסתבר לי שמתי קבעו לו טיסת המשך, בעצם בשבת בבוקר. והוא נסע. בגלל השיקולים שאמר צורי, פיקוח נפש וכו' וכו', האמת היא שהיה נושא אחד הרבה מעבר לפיקוח נפש. זה נוחות, אני קורא לו הלכתית, או נוחות יהודית. מה היה לשבוע אחרי 11 בספטמבר? ראש השנה. שחל כמו השנה ביום שלישי. כך אני זוכר את זה. אוקיי? אז זה השנה שהבן שלי הבכור נולד, שעכשיו נמצא בצבא פצוע. אז מבחינה זו, אז בדיוק בשנה הזאת, שהוא נולד, הברית שלו היה יום אחרי 11 בספטמבר, שבוע אחר כך היה את ראש השנה. הבן אדם רצה להגיע הביתה לראש השנה, מילא הוא נתקע כמה ימים, נתקע בשבת, לראש השנה, זה סיפור לו להיות עם המשפחה. הוא היה בעל התוקע בקהילה, כל השנים, גילה רב הקהילה שהוא נסע בשבת במטוס, ששוב אומר אליהו, מה עם האיסורים? הסתבר שהוא הגיע לשדה התעופה ביום שישי בערב, נשאר שם עד שבת בבוקר, עלה לטיסה, ירד מהטיסה בשבת בסיאטל, לא עזב את שדה התעופה, הלך הביתה מוצאי שבת. כמה איסורים הוא עבר? בוא נגיד ככה, אני חושב שהרב בועז ואנוכי היינו צריכים לקום בבוקר לשתות שתי כוסות קפה עם סוכר רגיל, לא סוכזית, כדי לנסות לבדוק מה עם איסורים שהוא באמת עבר. מה הוא עשה? הוא לא הדליק אש? זה ודאי שלא. הוא לא עבר איסורים דאורייתא. מה אם הוא עבר עם דבר? דרבנן מינוס. האם בגלל דרבנן מינוס? הוא מחלל שבת בפרסיה, פסק הרב, אסור לי להיות בעל תוקע. כמו בעל הבית טוב, שלא שוכח ולא מכיר את הפסוק, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, לקח 10 שנים, הוא נהיה נשיא הקהילה, הוא הצליח להעיף את הרב. והקהילה התפצלה, ועד היום סיסו ושמחו, הקהילה הזאת לא בשלום ולא בשלווה, הכל בגלל מה שסיפרתם עכשיו. אז להגיד שזה הזוי, זה לא הזוי. זה קרה.
הרב, שאלה.
טוב, בוא בגללו.
הרי ליהודי אסור לזוות על גוי שיחלל לו שבת בבקר, נכון? אבל אתה אומר, יכול להיות שבגלל שהוא לא ציבה, היה רק עלה על המטוס, והוא במקרה התחיל לטוס, או whatever, אבל עצם הקנייה של הכרטיס ליום שבת, כמו לצוות הרקוי, אני עומד להצטרף,
נכון? זה ההבדל, זה ההבדל, זה ההבדל. כלומר, כאשר אתה במישרין ובכוונה, לא קורונה ולא 11 בספטמבר, קונה כרטיס לשבת בבוקר, והכרטיס אצלך, בזמן שאמרת אני מקבל כל המצוות, זה השאלה שלך. אבל לסיכום, אני רוצה רק לסכם כדי שנעבור לפוסקים בנושא הזה. לסיכום רבותיי, כן? כל מה שאמרתי עכשיו נכון, ואני מכיר את כל האנשים הפועלים. יש לנו בוגר בקהילה הזאת, הרב, יש לנו בוגר בקהילה הספרדית בקהילה הזאת, זו הקהילה האשכנזית, ועד היום התפצלו, ו... כן.
ביג סופרייז.
קורה לפעמים. לפעמים. לא, אני אגיד לכם, אני אגיד לכם בחינות, אתם צודקים בנושא אחד, שרוב הקהילות האשכנזיות מחפטות את הרב שלהם פחות מקהילות ספרדיות. זה נכון. זה נכון, אין לי פתרון לזה, אין לי מושג למה. אוקיי, רב גוטליב, אם נסכם עד עכשיו, בזמן הגיור, אם בן אדם מתכוון לשמור מצוות, וחודשיים אחר כך הוא החליט לחזור בו, הלכה מפורשת הגיור גיור, והוא יהודי עובר עבירה. אין כאן שאלה, השיעור נגמר.
למה אתה חודשיים? מה מיום זמן?
לא, אמרתי סתם חודשיים. נגיע לזמן עוד שנייה. תזכור את השאלה לי, זה חשוב. אבל אם בזמן הגיור אתה יכול להגיע למסקנה שהיה משהו מפוקפק, לא חודשיים אחר כך, בזמן הגיור, כרטיס טיסה לשבת בבוקר בכיס בזמן הגיור, או נשוי לגויה, או גוי בזמן הגיור וגם אחר כך, אז השאלה שלנו היא, האם הוכיח סופו השם תחילתו, או לא. זה השאלה. עם ההקדמה הזאת בראש, בואו נראה מה אומרים לנו הפוסקים. וממילא, מכיוון שזו שאלה מאוד אקוטית, שקורה גם היום, חשבתי במקום ללכת לראשונים, נלך לאחרונים לפוסקי זמננו, כמעט כולם, ונראה מה הם אומרים.
יש אז... שאלה, אתה רואה בסיסית דתית?
מה?
מי בכלל מתעסק עם זה?
כולם.
זה שאלה שעולה בו. לא, לא, אתה פוסקים, תסכים בה, שאלה הלכתית. אלא עכשיו, הזוג הזה, בן אדם, היה להם כרטיס טיסה. התגיירו, הם גרים. עכשיו, מי מחפש אותם? מי עכשיו בא, מביא אותם לבית דין? אתה?
שאלה טובה. התשובה היא בדיוק כמו שאלה טובה, בעצם אחרי הגיור הם לא צריכים אתכם, יש להם את התעודה ביד, כמובן. אגב, במקרה הזה יש בתי דין שמעכבים את תעודת הגיור, ותכף נראה למה, אני לא אוהב את זה. כן, אבל במקרה הזה קיבלו את זה באותו יום. הרב רוזן זכר צדיק לברכה עמד על כך שבאותו יום ברגע שהם טובלים אין עינוי הגר, הם מקבלים את התעודה לפני שבת. ואם לא, הוא שיגע אותי, יש לי עדיין, שמור לי בפלאפון, הוואטסאפים, מיילים, טלפונים, לא שמרתי, שהוא משגע אותי, התעודה מוכנה, תביא להם לפני שבת, נסו לצפון, לא אכפת לי. תביא להם לפני שבת, צריך להם צילום שהם יתגיירו, אין עינוי הגר אצלי. ככה הוא עמד על כך. אז במקרה הזה הם קיבלו את התעודה, אז הוא אומר, צוי, הם לא צריכים אתכם כבר. אמרנו, מה אכפת להם, תבטל להם את הגיור. תשובה היא, צוי, מה שהתחלתי איתו. וזה שרוב הגרים היום, רוב רובם, 99%, באים להתגייר עקב סיבה אחרת. רוצים להתחתן עם יהודי או יהודייה, רוצים לעלות ארצה, כל מיני דברים. אז הם צריכים את תעודת הגיור בשביל הדברים האחרים. אז במקרה הזה הם צריכים את תעודת הגיור בשביל הדברים האחרים.
לא, אני אומר,
זה בטקו.
אתה כבן אדם מחפש אותם?
לא.
מה קרה
להציע מזרחית? אבל, עצורי, אני לא מחפש אותם, אבל זה בגלל שלדעתי רוב הפוסקים אומרים לא לחפש אותם. אבל נראה שיש גישה אחת שאומרת כן לחפש אותם. אז בוא נראה. נתחיל.
אתה חושב שזה לא לבנתי. כל תעודה שאתה מקבל על כל דבר, נניח, אתה בא עם הפידור, נביא, יש לך תעודה שבורא אוניברסיטה, פתאום מסתבר שזה לא אתה בכלל. זה לא פה הכל. אני אפשר, אני מבטל לך את זה. עכשיו, מה אכפת לי? יש לי תעודה.
לא, לא שיש עוד.
עכשיו צורי, אני אגיד לך למה זה מעניין אותי, כי אם הגיור הוא לא גיור, ממילא הילדים של אותם גרים שיוולדו הם לא יהודים, אני לא רוצה שהם יתחתנו עם יהודים, וכן הלאה וכן הלאה, זה הדרך. כלומר, יש לזה הרבה השלכות לעתיד. אם באמת היה מדובר על זוג זקן, בני 60, שמעולם לא יהיו לי ילדים, אז מה הנפקמינה? הנפקמינה תהיה קבורה בבית קברות יהודי? שזה נפקמינה קלושה, כן? מזה לא הייתי מאבד הרבה שינה. אבל שהתחתנו עם יהודים, בשם ובמלכות, זה בעיה. שיעלו לתורה, היה. לא למפתיר, שיעלו לתורה לאחד העליות, בעיה, וכן הלאה. אז בוא נראה מה אומרים הפוסקים במקרה הזה. האם אפשר לבוא ולהגיד, לא ביטול גיור למפרע, זה לא קיים, אלא שבזמן הגיור מעולם לא היה גיור. בוא נראה. אומר הרב מוישה אהרון קרויס, אחד מגדולי הונגריה לפני השואה, כתב שו"ת ירושת הפליטה, היכן שהייתה קבלה גמורה, שפיר חשיב גר. ואם אינו שומר יהדותו אחר כך, וכמו שאר יהודים מפירי דת, הוא אומר בפירוש, הגמרא ביבמות, לא אכפת לי אם הוא עבר גיור, זה שאחר כך, כמה זמן אחר כך, אפילו דקה אחר כך לפי דבריו. הוא חזר בו, התחיל להתנהג לא בדרך של שמירת תורה ומצוות, זה לא כל כך משנה לי. למה? כי בזמן הגיור הכל היה פיקס. במילים אחרות יכול להיות שהוא התחרט דקה אחרי הגיור. שנייה, ואז הרמב״ם אומר שהרמב״ם שפסק הוכיח סופו שם תחילתו ספק, הרמב״ם זה חידוש, זה חידוש בדיעבד כולם גרים הם, וממילא אם זה חידוש אנחנו לא פוסקים כך. הגמרא ביבמות היא בעצם דרך המלך ובעצם הגיור גיור. אני רק מצרף לזה לפני השאלה שלך צורי את דעת רב שלמה קלוגר והרב עוזיאל, שאני מוכרח לומר, אולי הרב בועז תקן אותי, שהם דעת מיעוט. דעת מיעוט, הרב שלמה קלוגר אומר שקבלת מצוות לא מעכב בגיור.
לא
דעת מיעוט. למה? זאת אומרת, הרב בועז, אם אני מבין נכון, שיש הבדל בין קבלת מצוות להודעת מצוות. שזה שני דברים שונים בגיור, למדתם את זה? אבל אומר רב שלמה קלוגר, הם לא עשיתם את זה. כן, רב שלא קיבל התורה מצוות תחילה, הוויגר מן התורה בוודאי. כלומר, לא בדי רבננו, אבל מדי רבה, בדי אורייטה, זה שהוא לא קיבל תורה מצוות. במקרה הזה, כרטיס טיסה לשבת בבוקר, אז קבלת המצוות שלו לא שווה את הנייר שכתובה עליו, או את ההחלטה של קבלת המצוות בבית הדין, אומר רב שלמה קלוגר, אולי מדי רבנן, אבל דה אורייטה הוא גר. אוקיי? הרב עוזיאל גם כן, בתשובה מאוד מפורסמת שכולם מצטטים בנושא של מה לעשות במדינת ישראל עם 300,000 עולי רוסיה וכדומה, אומר, מה?
הרבה יותר,
כן, אין תנאי קיום המצוות מעכבת הגירות. שמותר במצווה לקבל גרים גרות, אף על פי שידוע לנו שלא יקיימו את המצוות. לפי הדעות האלו, גם אם קבלת המצוות לא שווה, גרוש הם גרים כי הם מלאו וטבלו. זה בעצם מה שאומר את הדעות האלו, אבל... בבקשה.
הוא לא אומר שהם לא קיבלו מצוות. הוא אומר, הם קיבלו
כנראה
מצוות, אנחנו יודעים שהם באמת לא יקיימו אותם, והם באמת לא קיימו אותם, והגירו שלהם
הם
גירו.
אז איך יש...
אנחנו יודעים בוודאות שהם לא קיבלו מצוות, והם הוכחה עם כרטיס ביד, שאין...
אז אהבתי את הפירוש של צורי לרב עוזיאל. הוא בעצם אומר... הוא בעצם אומר כך, הטור אומר קבלת מצוות מעכבת, הרב עוזיאל לא חולק על הטור. הוא אומר, כן, קבלת מצוות מעכבת. אז הוא קיבל מצוות, מה זה קבלת מצוות? זה לא שאני מתכוון לשמור, אלא אני מתכוון לקבל על עצמי עול תורה ומצוות וולונטרית, תהיינו, שכר ועונש. אני מוכן לקבל על עצמי שאני יהיה אנוש בעונש סקילה, אם אני מחלל שבת בפני שניים שיתרו בפניי, ויש בית דין שדן דיני כנסות וכדומה, אני מוכן לקבל על עצמי וולונטרית את זה.
איך זה כתוב?
מה?
אני לא שמור סקילה. אני לא
צריכים
לדעת את כל הדברים האלה. הם רק אומרים, כן, אני באמת...
יפה. ויש אכן... ויש אכן... ויש אכן בתי דין שככה פועלים. אומרים, האם אתה מוכן לקבל על עצמך את העול עם עין הזה? זה שאתה לא תקיים, זה לא מעניין אותי. העיקר, שאתה מוכן לקבל על עצמך וולונטרית את העול. בסדר. אז אני מצירפתי פה בדף
המקורי. אני שואל לך, אתה מוכן לקבל? אני יודע שלא תעשה. אתה מוכן לקבל? זה מופרכים, איזה דברים?
כן, הוא מוכן לקבל. הוא מוכן לקבל?
לא, המסירות
להלכה. מה בעצם אומר? אני מוכן לקבל על עצמי את השכר והעונש. זה כן. ואומרים לו את זה אגב, בבית הדין, כאשר הוא נמצא במים, ההלכה היא שאומרים לו, אם אתה יודע שיש מעטה והלאה שכר ועונש, כן, מקבל על עצמי. אוקיי, לא מתכוון לשמור. כך אומר הרב עוזיאל, ואני אוהב את הפירוש הזה ברב עוזיאל, ואני חושב שזה אמיתי, בדברי הרב עוזיאל.
מה עדיף, הגן עדן והגנות היהודים?
אבל אומר הרב קרויס, רק שאני אגמור, הרב קרויס אומר משהו טיפה אחר, והוא אומר שאכן, אם הוא לא שומר יהדות אחר כך, זה לאו דווקא אומר שהוא לא קיבל מצוות, וגם אם כן, הוא אומר, אני אומר, אפשר לצרף את הרב שלמה קלוגר והרב עוזיאל. אז למילא, לא צריך לבדוק. זה שאחר כך הוא נסע בשבת, אני לא אוהב את זה, הוא יתעד בית הדין, אבל או שקבלת מצוות לא מעכבת, או שהיא מעכבת, אבל הוא קיבל מצוות, הוא רק לא התכוון לשמור. מה שלא יהיה, גמרנו את השיעור כאן, בעצם אין בעיה, זה הוכיח סופו התחילתו, זה לא כל כך משנה לנו, זה שהרמב״ם אומר את זה, הרמב״ם הוא דעת יחיד במרכאות מבחינתנו. אוקיי? עד כאן הגישה הראשונה, גיור כשר לכל מקרה. מה? אה, יפה. אז לא הבאתי פה את כל התשובה, אבל אם תסתכל בתשובה, אז תראו שהוא הביא הרבה מאוד דעות שלא פוסקים, כמו הרמב״ם. בוא נזכור שהרמב״ם פסק כמו ספק, רבי שמעון בן גמליאל לעומת חכמים, בדרך כלל יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז ריף, אז בוא נגיד ככה, אם צורי רוצה לפסוק כמו מרן הבית יוסף, כן? לכו על יוסף, כל אשר אמר לכם תעשו. אגב, מי אמר את זה על הבית יוסף? הרב עובדיה. מי אמר את זה במקור? פרו. אז הרב עובדיה פסק על פי פרו, זה מעניין. מאוד מעניין.
אנחנו מצטטים בילם בסידור שלנו, אז תצטט פרו, זה לא כזה
נורא. קבל את האמת, מי שאמרו, פרו אמר, לכו על יוסף, זהו.
זה היה פרו הטוב, זה לא היה פרו הטוב. לא, יש כמה אמרות מאוד יפות שיצאו מהפרק הלכה,
כן. אבל אם אתה פוסק לפי הבית יוסף, הבית יוסף אומר, יש לי שלוש עמודי הוראה. חידוש עצום בלום הפסיקה. יש לי את הריף,
ראש
ורמב״ם. שתיים, במקרה הזה, שתיים מתוך השלושה פוסקים שאין פה שום בעיה של תחילתו השם סופו, פוסקים כמו חכמים. אז ממילא, אז מבחינה זו, אני על קרקע יציבה, זה שהשולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, אוקיי, אבל... גם הליבדה רב יוסף קארו, זה לא כל כך בעיה. זה הגישה הראשונה, זו בעצם גישה שבעצם פותרת לנו המון בעיות, לא צריך פה להתעצבן, הגיור גיור. אני רק מתעצבן ששיקרו, אוקיי, יש הרבה שקרנים היום. הגישה השנייה היא גישה של הרב קוק. מכירים את הרב אברהם יצחק הכהן קוק? זה מדהים שהרב יצחק אברהם יצחק הכהן קוק לא מובן ברוב העולם. אתם מכירים את הרב הרשל צבי שכטר, שמעתם עליו? ראש ישיבה מפורסם בארצות הברית, בישיב האוניברסיטה, פוסק אדיר, פוסק של ה-OU, אם אתם אוכלים את מוצרי ה-OU, לשם דוגמה. אז הוא אמר, ואני שמעתי את זה בהקלטה ממנו, לא פעם ולא פעמיים, הוא חשב שהרב קוק הוא פילוסוף ציוני דתי. שהוא היה ילד, שהוא היה מבוגר, שהוא כבר קיבל הסמכה לרבנות, הוא לא ידע מי זה הרב קוק. אחרי זה הוא היה בישראל באחד הביקורים, והרב נריה, שהוא ביטא הרב נריה, בא והביא לו את הספר מועדי הראייה. ובמטוס חזרה הוא קרא, מועדי הראייה, מכירים סיפורים איך הרב קוק בעצם חגג את החגים. הוא ירד מהמטוס ואמר, וואו, היה פה גדול בישראל, לא ידעתי, חשבתי שהוא פילוסוף. והוא התחיל לראות, הוא היה הרב אברהם יצחק הכהן קוק, לפני שהוא כתב את כל מה שהוא כתב על מדינת ישראל בהתהוותה, הוא נפטר כמובן ב-1935, לפני מדינת ישראל, הוא היה גדול בישראל, תלמיד מופק של הנציב מוולוז'י. בסופו של דבר הוא היה רב קהילה גם בליטה, לפני שהוא עלה ארצה ליפו, מלחמת העולם הראשונה אנגליה, אחרי זה חזרה לישראל, רב הראשי של ארץ ישראל. אז הוא היה פוסק אדיר גם כן, בין השאר. והוא כתב בשו"ת שנקרא דעת כהן, משפט כהן, מי שמכיר, בשו"ת דעת כהן, תשובה אחרי תשובה, הוא מביא את ההתלבטות שלנו. דהיינו, תשובה ראשונה את הגמרא ביבמת, תשובה שנייה את הגמרא בבבא בתרא וגיטין. וכך הוא אומר, ואני מצטט, כל הזמן שהייתה הקבלה בפה כראוי, אפילו אם יבוא אליהו, לא אתה אליהו, אליהו הנביא, ויגיד לנו שהיה בלבבו אחרת ממה שבפיו, אין לנו עסק כלל עם דברים שבלב. זה שאתה חושד שאולי הוא לא יודע מה, לא התכוון לזה, באמת אין לנו עסק עם זה. הוא אמר, אני מקבל מצוות, האמירה קובעת, לא הלב. וממילא הוא אומר שאין כאן שום שאלה, ולגבי הקוטים, גרי הראיות שדיברנו, זה מקרה שאכן מפורש בעת קבלת הגירות שלהם, למען דמר גרי הראיות הן, שאינם עוזבים את אלוהיהם. זה כאילו הם אמרו בזמן הגיור, אני לא מקבל על עצמי את איסור עבודה זרה. אני היום בערב הולך למנחה אצל העבודה זרה. רבותיי, אם זה המצב, אז מעולם הם לא היה גיור, אבל במקרה שבן אדם אמר את הכל נכון, במרכאות. זה שאתה בלב מתחיל להגיד, הוא לא התכוון לזה, אין לנו עסק עם לבבות, הקדוש ברוך הוא בוחן כליות בלב. שנייה, נגיע. ומה שהצריך הרמב״ם להמתין עד שיתפרר צדקותם, תעת הרמב״ם, כן? וחוששים לו עד שיתפרר צדקותם, זה רק להיות נאמן על איסורים כישראל, אבל לא לכולה להחזיקו כגוי. ושלא לחוש את הקידושין, דיין הוא יהודי גמור, אולי לא נסמוך עליו לעניין את אחד נאמן באיסורים. אוקיי. ככה אומר הרב קוק, מבחינה זו הגמרא ביבמות קובעת לנו את הדרך. אבל...
אבל רגע, הסיבה שהרב קוק אומר את זה בגלל שהוא רוצה, לא רוצה לפסול את שבט דן עם פסל מיכה, נכון? אחרת אנחנו, יש לנו צרות עם... עם כל אלה שהביא את פסל מיכה איתם.
נכון.
מצרים סיני.
נכון, נכון. אבל בעצם מה שמעניין אותי זה התשובה הבאה. בתשובה הבאה הוא מביא את הכרטיס טיסה. הוא מביא את המקרה שלנו שעדיין נשוי לגויה אחרי הגיור. הוא אומר, אף על גב שכתבתי בתשובה הקודמת, תקיימה להם כמאן דאמר כולם גרים הם. אגב, התשובה הזאת זה מעניין, זה כמו בגמרא. יש לך דרות שונים באותו דף. נכון, אתה חושב שמדברים אחד עם השני, מסתבר שיש 2000 שנה ביניהם, 200 שנה ביניהם. התשובה הזאת, בירר לי הבוקר מישהו מאוד חשוב, שאלתי אותו מתי נכתב התשובה קנ"ד, הוא אמר 19 שנה אחרי קנ"ג. 19 שנה אחרי, אבל בספר תשובות אחד אחרי השני, אז אתה חושב, ביום שלישי הוא למד את הגמרא ביבמות, כתב תשובה, ביום רביעי למד את הגמרא בגיטין, לא, זה 19 שנה אחר כך. בכל אופן אומר הרב קוק, זה שאמרתי שכולם גרים הם, דהיינו דווקא שהגירות הייתה שלמה בקיום המצוות. אבל כשלא נתגיירו לגמרי, מה זה לא נתגיירו לגמרי? היו בבית הדין, עשו את כל מה שצריך. זוכרים בצבא היה תופס טיולים?
בוודאי.
כן, אז היה תופס טיולים, כן? מילה, וי, תפילה, כן, קיבלו מצוות, כן, הכל בסדר. אומר הרב קוק, מה הכוונה? לא נתגיירו לגמרי, דהיינו בלא קיום המצוות ושמירתן. בזמן הגיור לא קיימו מצוות, וגם הכוונה הייתה בלתי הוגנת. גם הכוונה שלהם כנראה לא הייתה טובה. שני דברים, לא קיימו מצוות, מעשה, וכנראה הכוונה כאן לא הייתה במקום. אז הם נחשבים מנדים כגויים. כי יש איקה טרטי, לריותה כמובן, הגירות שלו לשם שמיים, וקיום המצוות בשלבות גם כן אין כאן. אז כאשר יש לך את שני הדברים האלו, חשד פלוס מעשה, לא רק חשד, אלא גם מעשה, כרטיס טיסה בכיס, אז הם גויים. מי שממשיך את דרכו, זה מי שהמשיך את דרכו. מי ירש את הרב קוק ברבנות על ארץ ישראל? דווקא לא. הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג הוא הסבא של הנשיא הבא של מדינת ישראל, אתה צודק. אני לא יודע למה הרב בועז, אבל משום מה יש לי תחושה שהרב הרצוג, אנחנו לא מספיק מכבדים אותו בעולם שלנו. הוא עשה נפלאות. מה?
בגלל הנכד שלו.
איזה נכד? בוז'י?
אוקיי?
רבותיי, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג היה גדול בישראל, אוטודידקט, הוא לא למד בישיבה. היה לו קצת זמן עם הרב מצלוט, שכחתי את שמו, נו. בר פלוקטה של הרב קוק. לא, נו, כתב פירוש על ירושלמי. איך משמע, וואו, שכחתי. טוב, היה לרב קוק בר... לא, היה בר פלוקטה בצפת, היה רב של צפת. אחר היה יעקב, הרדבז. לא הרדבז, הרדבז. הרדבז, הרדבז, הרדבז. למה אני אמר את זה, מזכיר את הרדבז? הוא למד אצלו. זה הדבר, הבן אדם היחיד שהוא למד אצלו. היה לו חלום. הרב הרצוג מספר, היה לו חלום בלילה שספר תורה נשרף, בבוקר התברר שהרב שלו, הרב הרדבז, נפטר. זה היה הרב שלו, אבל אוטודידקט. הוא היה רב באירלנד, איך זה מתקשר לכולל שלנו? הרב באירלנד, נו. היורש שלו זה בוגר שלה, לא סתם. היורש שלו זה הרב אהרון למברגר שנמצא באירלנד כרגע, להיות רב הראשי של אירלנד עם כל הכבוד, זה לא כבוד גדול, זה כמו להיות הרב הראשי של בוליביה, אבל הוא בסופו של דבר התחרה על התפקיד של רב ראשי לתל אביב, עם הרב סולובייצ'יק והרב עמיאל. והרב עמיאל ניצח, הרב הרצוג היה מקום שני, הרב סולובייצ'יק מקום שלישי, ונדמה לי ששניים האחרונים הלכו לעשות דברים הרבה יותר גדולים מתל אביב. הרב הרצוג נהיה הרב הראשי, לא רצו אותו כרב של תל אביב, קיבלו אותו כרב ראשי. והרב סולובייצ'יק אתם מכירים בוודאי גם כן, מה הוא הלך לעשות. וגם הרב עמיאל היה גדול. למה אני מספר את כל זה? כי הוא ירש אותו במקרה הזה, תרתי משמע, גם את התפקיד וגם את החשיבה. הוא גם אומר, אם אכן יש לנו גר, והגר הזה יתגייר כמו שצריך, אין לנו שום סיבה לפקפק בגיור. ואז הוא אומר, מה, הבאתי לי את הגמרא בגיטין, שהוא אמר, כתבו, ואז קפץ מהגג? זה מקרה שאתה מפרש את דבריו. מה הכוונה שהוא אמר, כתבו? קבלה, כתבו, תנו. איך אני יודע את זה? כי הוא קפץ מהגג. אבל במקרה של הגיור, אתה לא מפרש את דבריו. מה אתה עושה? אני מצטט, אתה מבטל לגמרי את הדיבור. אתה אומר, הוא אומר, אני מקבל עליי מצוות? לא. הוא התכוון, אני לא מקבל עליי מצוות. נכון? זה שינוי העניין לגמרי, שפוסל את קריאת התורה. יודעים מה אני מדבר? אומר הרמה, שאם אתה קורא בתורה ואומר כסף במקום כסף, אז זה לא טרות, לא צריך לתקן את בעל הקורא, אחרי התפילה אתה גואל בו להכין יותר טוב. נכון? הכל בסדר. אבל אם הוא אומר טעות שמשנה את העניין, אז אתה צריך לקעור בו במקום. אם כתוב בעשרת הדיברות בפרשת יתרו, או בשבועות בבוקר, לא תרצח, והוא אומר תרצח, אז צריך לתקן אותו. כי זה משנה את העניין. משל למה הדבר דומה? היה חזן שלקח מקהלה, כדי לעשות הופעה בפני הקהילה, סיפור אמיתי, בארצות הברית. ואותו חזן לימד אותם לשיר. וזה היה השיר. החזן אמר, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית. ואז כל המקהילה אמרו, ישחית. זה משנה את העניין. אגב, זה פעם הראשונה שאותו רב, לא משנה מי, קם ונתן סתירה לחזן בפני כולם. משת לתן סתירה לחזן.
לא, היה
אלי
שמבטיק
לזה, ברוך השם. נכון.
אה, אין לו, מה קוראים להם? הולך לבתי כנסת לא נכונים פשוט. אבל פה משעמם, כאילו כולם בלימוד שלהם וזה, אין הקשר. הלימוד כאן.
אז מה הוא אומר כאן? אז בעצם, מה הוא אומר כאן, הרב הרצוג? אתה לא יכול להגיד שהוא אמר, אני מקבל על עצמי עול מצוות, שהכוונה שלו הייתה שהוא לא מקבל על עצמו עול מצוות. זה משנה לגמרי את העניין, אתה לא מפרש את דבריו, אתה מבטל את דבריו. זה מקרה רגיל. אבל, צד שמאל של הדף, בנוכרית שהייתה נשואה לישראל בערכאות ונתגיירה, ונמצא שלא התחילה לשמור שבת וכשרות. אז מה יש פה? א', יש פה בן אדם שנשוי לנוכרית, אוקיי? כבר מפוקפק. ב', נמצא שלא התחילה לשמור שבת וכשרות, היא לא התחילה להתאמן, וגם לא עשה את זה החג. סליחה אחר כך, הרי לכתחילה ידענו שיש לי בעל התגיירותה. מי לכתחילה היא התגיירה לשם נישואין? ב', היא עשתה מעשה, מה המעשה? היא לא שמרה שבת וכשרות, כמו המקרה שלנו, של כרטיס טיסה בכיס. אומר, אז הרב הרצוג, אכן הוכיח סופו השם תחילתו, ובעצם יש פה, אין פה גירות, כי בעצם היא לא התכוונה לקבלת המצוות, והכל פנים ספקר, כמו שאומר הרמב״ם ספק. אז רק אם יש לך גם חשד וגם מעשה להוכיח את החשד, אז ורק אז, אתה יכול להגיד, אין פה גירות. אבל סתם ככה להגיד, תראה, חודשיים אחר כך ראינו שהם בחוף הים, לא לבושים. אין כאן אפילו מה שנקרא תיק, קייס, אין פה, זורקים את זה מבית המשפט. זה רק במקרה, רב הרב הרצוג וגם הרב קוק אומרים, יש לך חשד ומעשה להוכיח את החשד.
רגע, ואם אני שואל לך, פה אתה מדבר על מקרה של אישה שידענו שהיא נשואה ליהודי, והיא באה, אבל יש שני דברים שנתחבים. האם זה מקרה שאתה מגלה בדיעבד שבאותו זמן היה חשד שלא ידעת עליו,
אז במקרה שהתחלנו אותו את השיעור, שבדיעבד אתה מגלה שאכן היא נשואה, זה עוד יותר גרוע. כי יש פה ממד שלישי.
לא נשואה,
בקשר. בקשר, גרים איתה.
אוקיי.
יש פה גם כן. גרה עם גוי בזמן הגיור. ב', לא שמרה שבת וכו', וג', שקרה לבית הדין. כי הרי בית הדין כן שואל את השאלה הזאת. והיא שקרה. אז יש פה הטיית בית הדין, אולי מקח טעות, ובזה נגמר העניין. יש פה גם כן את החשד, ויש פה מעשה להוכיח את החשד. אז יש לך מעשה וחשד, זה מספיק, אבל במקרה הזה יש לך עוד משהו. באותו מאמר בתחומין, תראו שהטיית בית הדין לוקח נדבך מהמאמר, מכיוון שזה חלק מהנושא אז. כן? אוקיי.
מעניין, למה? כי כנראה לא נמצא
שיחת
רפות.
נכון.
ולא נמצא שיחת
רפות. אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר את דבריך.
שהיא לא... זה בעייתי קצת.
אני חושב שזה מאוד, מאוד בעייתי. ואני אסביר. מכיוון שאתה מתעסק פה עם דיני נפשות. אתה הולך לבטל גיור. ב', איך אתה יודע? אולי באמת התכוונה והתחרטה יום אחר כך. אם כן, הגיור, גיור. עכשיו, אם אתה רוצה להגיד, לא, אין פה כלום. זה לא שאין לכאן סכנות, יש תופעות לוואי לאמירה שלך, כמו כל תופעה שאתה לוקח. מה התופעות לוואי? אם תגיד אין פה גיור, אין פה גיור. אתה בעצם אומר לאישה, תאכלי ביום הכיפורים, את יכולה להתחתן עם מי שאת רוצה, את יכולה להיות גוי של שבת. אבל אם אתה טועה, ואם אתה, באמת, אם אתה טועה, איסור קראת, איסור סקילה, וכל זה בגלל האמירה שלך. לכן היום אגב, כאשר בתי דין יוצאים נגד בתי דין אחרים, זה לא מה שנקרא בלי סכנות, סתם להיות חסיד, בוא תתגיירו אצלנו עוד פעם. רבותיי, אם אתה אומר לגרים, אתם לא גרים, אתה בעצם אומר להם, במילים אחרות, לעבור אולי על איסורים, כי אם הם באמת גרים, הם עוברים על איסורים. בגלל מי?
בגללך.
אז לכן אני חושב שהניסוח פה מאוד מדקדק פה, כי הוא רוצה להיזהר מאוד במאמר הזה, הוא נזהר מאוד. אתה מרגיש תוך כדי קריאה שהוא באמת ישב על כל מילה, לא רצה סתם לזרוק משפטים. כי עוד נראה מישהו שכן זורק משפטים. ההשגישה הראשונה ראינו שזה גיור בכל מקרה, התחרטו כנראה דקה אחר כך. הגישה השנייה הוא שאם יש לך חשד ומעשה, אתה יכול להגיד לא היה פה גיור. חשד זה אומר שבזמן הגיור... לא, 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 במקרה שלנו זה ברור. אבל במקרה שיש לך מקרה יותר קלאסי, שנשוי לגויה, זה הסיבה שהם הגיעו לבית הדין. אוקיי, זה לשום אישה, מבין. נקסט. יש לך מקרה שלא שמרו שבת וכשרות, אבל זה לא באותו יום, זה יום אחר כך. הסבונה פה נדבך על דבי נדבך. במקרה שלנו הוא הרבה יותר ברור, נכון, כי בזמן האמירה של אני מקבל על עצמי עוד תורה ומצוות, היה להם כרטיס טיסה לשבת, כן? או היא נשואה לגויה ותהיה נשואה לגויה, ופשוט ידעה לא להגיד את זה לבית הדין.
נשואה לגויה?
נשוי לגויה, לגויה, כן. רבותיי, הגישה השלישית הרב מוישה פיינשטיין. הרב מוישה פיינשטיין, מי שמכיר גם את הפסיקה שלו בכלל וגם במקרה הזה בפרט, יודע שהוא לא מתעסק עם כליות בלב. הוא לא מתעסק במקרה הזה, הוא אומר צריך אומדנה דמוכח, כמו המקרה של הגמרא בבבא בתרא ובגיטין, שיש פה בעיה. כי אם לא, אין פה בעיה. זה גישתו של הרב מוישה פיינשטיין בכלל, לדעתי אפשר להוכיח את זה מכל מיני תשובות וגם בנושא גיור. ובמקרה הזה הוא אומר כך. הרי זמן גדול שמרו התורה, ורק אחר זמן גדול תקווה יצר העבודה זרה עליהו. הגמרא ביבמות אומרת, הם שמרו תורה ומצוות מאותו יום חמישי שהם התגיירו. נמשך חודשיים, שלוש, ארבע, תוך כדי החגים. רק בחודש דצמבר ראו שהעץ השוח יותר טעים מהחנוכיה. אז לקח הרבה זמן. אז הוא אומר, לא נבטל גיורה. מתי כן? אם לא עבר כל כך הרבה זמן, נכון, אם לא עבר כל כך הרבה זמן, אז אפשר לבטל, ואני מצטט, אף שלפי האומדנה הוכחה, אף שעבר זמן גדול על תחילתן שלא קיבלו מצוות עליהם, אלא מופיעים לרמות עליהם את בית הדין, לבטל הגירות, באינן אומדנה ברורה כאנן זהדה, שזה לקה בעבר זמן גדול. אתה לא יכול לבטל גיור, נקודה, אין דבר כזה. גמרנו. מתי המקרה היחיד שכן? יחיד.
אותו יום.
הוא לא אומר. אותו יום, כמה שעות, הוא לא אומר. אבל קרוב, כמו המקרים שלנו. באותו יום שהיא התגיירה, חזרה הביתה לבעלה הגוי. או באותו יום שהיא התגיירה, היא התכוונה יומיים אחר כך לנסוע בשבת ולחלל שבת. אבל לא במקרה שעברו איזה כמה שנים. כלומר, מה שאנחנו רואים בחדשות לפעמים, מישהי התגיירה לפני 30 שנה, והבת שלה רצה להתחתן, והגיעו להירשם לנישואין, ואני לא יודע למה רשם נישואין שלח אותם לבית הדין. ובית הדין אמרו, לא היה גיור לפני 30 שנה, היה מפוקפק. אין מקרה כזה. הרב מוישה פיינשטיין היה אומר, no case. מתי יש מקרה כזה? שזה תוך זמן קצר. רק הרב מוישה בתשובה לא מגדיר לי מה הזמן הקצר. מצאתי אצל הרב אונטרמן, והבאתי את זה בדף, שזה 30 יום. שאהבתי את זה. למה אומר 30 יום? לא 29, לא... הרבה דברים, יש גם חזקה אחרי 30 יום. לשם דוגמה, אתה לא יושב שבעה אחרי תינוק שמת, אלא אם כן, התינוק חי 30 יום. שעד שיש מה שנקרא חזקת חיות. כשהבת שלי, הקטנה, נולדה, רצינו לעשות שמחת בת. אלא מה, אני לא אוהב לעשות דברים שאין להם שום קשר להלכה. אז משום מה לא רציתי לעשות טקס שמחת בת. אז מה עשיתי?
מה רב אליהו היום? קניתי טלית חדש.
מה עשיתי? לא, גם זה לא. אני חיכיתי ליום השלושים. יום השלושים אמרתי, יש לה חזקת חיות? יש לה חזקת חיות. עכשיו, אם חס וחלילה היא נפטרה, ברוך השם לא, היא בתשע, אבל אם הייתה נפטרה, אז הייתי יושב שבעה. אז זה סיבה למסיבה. ואז עשינו מסיבה, זה רק יצא יפה יום יום.
אמרת את הדבר התורה הזה?
לא. לא אמרתי את הדבר התורה הזה. לא אמרתי את הדבר התורה הזה. אני מכיר חתן אגב, אני מכיר חתן תמיד חכם, שלא למד אי פעם מה זה common sense, שבחתונה שלו, בתיש חתנים, ישבנו ביחד, הוא העביר חבורה. תמיד חכם. על מה הייתה חבורה? חבורה, חבורה, החבורה הייתה מה קורה אם האישה נפטרה בין הקידושין לנישואין?
לא באמת?
לא באמת, כן באמת. גנוב, גנוב. כן, בכל אופן, עם עדיין נישואין וידיים בחיים, ברוך השם. רבותיי, 30 יום זה נראה לי יפה. 30 יום יש חזקת חיות, אהבתי. אבל אומר הרב מוישה, אתה לא יכול שנים אחר כך, זה רק אם תוך כדי אתה יכול להגיד, שמע, זה לא שהיא למדה, אחרי שהיא למדה היא קימה, אחרי שהיא קימה היא התגיירה, אחרי שהיא התגיירה, כמה שנים אחר כך היא גילתה שרוב היהודים לא שומרים, אז גם היא לא שמרה. זה לא המקרה, זה מקרה כזה ודאי שהיא גיורת. אלא המקרה הוא שתוך זמן קצר ראינו שלא. אז כנראה, אם זה תוך זמן קצר, זה כל כך טרי בראש, היא לא התכוונה מלכתחילה. אז כך אומר רב מוישה, וכך הוא אומר גם בתשובה אחרת, שציטטתי לכם גם כן, ואני מצטט, שראינו כל העת שאינו מקיים המצוות, כמתחילה. ראינו, זה לא ששנים אחר כך. זה תוך זמן קצר.
לא ניתנו מה זמן קצר.
זה רק את הקדש כאן משוכנן. קודם כל הוא משהו שלא, זמן קצר כזה, שאתה בלי כל
סדר
יודע.
אז אמרתי, הרב מוישה לא מגדיר מה זה זמן קצר, הוא לא אומר, אני אומר common sense, מה זה זמן קצר, כמו המקרים שהצגתי בפניכם. זמן קצר זה אומר שביום הגיעו, היא הלכה הביתה לבעלה הגוי. היא לא התחתנה איתו, והוא כמובן לא התגייר.
השאלה הזאת, השאלה הזאת, שאם אנחנו אומרים שאחרי שלושה חודשים יכול להיות שנתרסו אירועים בליבה, כמו שבכל בית ישראל יכול להיכנס אירועים בליבה, וחזרה לסורה, בסדר? אז באותו מידה יכול לעשות את זה עשר יום אחרי הגיור.
נכון. אז אומר הרב מוישה.
זה לא דווקא הוכחה שהיא ריבתה את בית הדין.
נכון.
זה פחות סביר
משהו. לא, 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 אני אומר.
הוא נעשה את התהליך והגיע לטקס של גיור, פתאום אחרי זה נכון.
נכון, נכון. אני מגיע איתך לכל מיני צנצר.
זה בדיוק מה שאמרתי, כן.
לא, אבל כן, אבל עצים גם מעשה. אני לא שומע שם. רגליים קרות אתה מקבל מיד אחרי שעשיתם כל מעשה.
רגליים קרות, ספקות אימוניים.
מה?
ספקות אימוניים.
ספקות, כן, עכשיו מה עשית? הלכה לאכול קרב, זו השאלה. עשתה מעשה מייזה לא עושים.
אז אני אומר, אליהו, ספקות אמוניים יש לכולנו, אני חושב, מקד מדנה, ועד ימות המשיח יהיו לנו ספקות אמוניים. אבל, אף אחד לא כופה על גר או גיורת להתגייר. כלומר, עד הרגע שהם מקבלים עליהם עול תורה ומצוות, אף אחד לא כופה עליהם. אז אם היו ספקות, הם יכולים להתחרט, והם יכולים להיות אנשים נהדרים, שומרי שבע מצוות בני נוח, ואין לנו שום טענה או מענה נגדם. אני היה לי גיורת שלמדה חודשיים. היה לי חשד מסוים, ולא יכולתי להצביע עליו. אז עשיתי מעשה נורא. מעשה נורא, אני עושה את זה לפעמים, וזה מעשה נורא. תוך כדי שיעור עם המתגיירים, אני התחלתי לקלל את ישו. ואותה אישה שחשדתי בה התחילה לבכות. אחרי השיעור לקחתי אותה הצידה, אגב הצידה. אני, לא, זה לא נושא השיעור, אני מעולם לא נפגש עם נשים בחדר סגור, אצלי בבית, בסלון שאשתי בבית. זה היה לקחת אותה הצידה. ואני אמרתי לה באנגלית, יש לך זכות להיות עובדת ישו. יש לך זכות להיות נוכריה. יש לך זכות להיות בני הכנסייה ה-X. אין לך שום חובה להיות יהודיה. אין. את יכולה להיכנס לאותו גן עדן, בלי זה. תשמרי שבע מצוות בני נוח, ויהיה נהדר. וכך היא עשתה. והכל בסדר. אז אף אחד לא כופה על הגיורת להתגייר. אז אם יש לה ספקות אמוניים, זה אמור להיות לפני. ברגע שהיא מתגיירת, זה לא שהספקות מפסיקות, אבל היא התכוונה למרות הספקות לשמור מצוות. לא יכול להיות שתוך זמן קצר, וופס, נכנס לי ספק ללב.
ספקות אמוניים, אתה אמרת עד עכשיו, זה דבר שתמיד יהיה לנו.
כן.
אז זה לא הבעיה של ספקות.
נכון.
זה
המשפט הבא שלי. שגם אם יש ספקות, היא הרי בכל זאת אמרה, למרות כן רוצה אני לשמור מצוות. למרות הספקות, כמו הרבה יהודים.
לא, אבל מה, אני אגיד לך מה הספקות. בעייתי בעיניים. שבוע לצערי פגשתי חבר שפתאום איך אני מדבר, אבל התחתן,
זה תמיד בזה
משהו. לא, התחתן שלנו משהו, אבל הייתי לה, שאלת לו, מה אני חיים, איפה אתם גרים? מה אני טוב, התגרשתי. ואז הוא אמר לי שבאמת זה ישר אחרי החתונה, כמו שקורא בכל מיני מקרים, התחילו לעבוד, לא הייתה בשאלה לזה, אבל פתאום ברגע שנחת עליה שהיא נשואה, זה גרם שהיא נחת עליה.
אז חורי.
יש גם שינויים שעוברים. חורי. או למרו ביחד, או לזה. לא היה איזה, התחתנתי.
בוא ניקח את המקרה של חורי, אני חושב מסכם את כל מה שעכשיו אנחנו מדברים, הוא מקרה נהדר. חורי, צריך קט או לא צריך קט?
לא,
למה? כי הם מחתנו.
לא, זה פשוט טכני. לא, רגע, אתם מה שאני רוצה להגיד. אבל פה במקרה של גר, תגידו לא נותן את הצ'אנס הזה לפי זה.
למה?
לא נותן את הצ'אנס הזה. אם אתה אומר לי, נגיד, לפי הרב של פיינשטיין, שברגע שנכנסת ועבר זמן קצר, אתה כבר יהודי לכל דבר ולכל עניין,
זה בדיוק. אז אני אקח את הדברים שלך ואמר את רב משה פיינשטיין. אם התחתנת, נקרא זה עם העם היהודי, כן? הנישואין היו נישואין טובים, כי התכוונת להתחתן. הסתבר יום אחרי החתונה, ששמע, זה לא מה שחשבתי. לא מה שחשבתי. אני תמיד ראיתי את חברה שלי, שנפתחת לארוסתי, עם בוסם, ועם, אני יודע מה, עם אודם. פתאום בבוקר אני רואה אותה בלי זה, לא אוהב אותה יותר, היא לא נראית לי יפה. זה יכול לקרות, אבל זה יום, אבל זה יום אחר כך. הנישואין, אבל בזמן הנישואין, בזמן שהוא עמד תחת החופה, הוא התכוון בכל ליבו להתחתן איתה. היא התכוונה בכל ליבו להתחתן איתה. אגב, שאני מסדר קידושין, אני שואל את השאלה הזאת. אני אומר שמרצון שלך להתחתן עם הרצון שלך לקבל את הטבעת ולהתחתן איתו. רק עם הרצון ההדדי הזה אתם נישואים. זה הלכה מפורשת, דעת קונה, דעת מקנה. אין פה משהו אחר, אבל אם אתה יכול להוכיח שבזמן שהוא עמד מתחת לחופה, הוא לא בדיוק רצה להתחתן, אבל כדי שההורים שלו לא יגידו משהו כזה, שילמו על החתונה, אז הוא אמר כן. אז, אומר רב מוישה, יכול להיות שיש דברים בגו, אבל איך תדע? אם אכן, תוך זמן קצר, מה זה זמן קצר? תוך השבעה, תוך השבעת ימי המשנה, הוא כבר רוצה להתגרש. אבל זה ששנה אחר כך, הוא אומר, כבר אחרי החתונה, היה לי ספקות, זה הנקודה. אחרי החתונה. החתונה הייתה פיקס. עכשיו, במקרה של חתונה, אגב, זה הרבה יותר קל. כי כמו שידוע לכולם, ברגע שאתה נותן לטבעת, זה ירוסין, זה קידושין, ולא נישואין, אז מרגע אתה כנראה צריך קט. אז זה הרבה יותר קל אפילו להגיד שהוא צריך קט. אני אומר, גם בגיור. הגיור, בזמן הגיור התכוונו. כן? זה שחודשיים אחר כך ספקות או לא רצה, הוא יהודי. מתי יש דברים בגויים? אתה יכול להוכיח שבזמן הגיור היו ספקות והוא לא בדיוק התכוון. איך אומר רב מויש אפשר? רק תוך זמן קצר. לא שנה, שנים אחר כך. אוקיי?
יש פה אלמנט שבי אחר לא תחסים לך. למשל הגיור הוא לא שגיור של הגמרא, גיור שולחן ערוך, זה לא הגיור שיש לנו היום. כמו שרב עבוד זה מדיר. גר הוא בדרך כלל כמו לבניין, זה עם הקהילה כמה שנים, ואז הרבה דין בארץ של רבנות, ראש שנה של לימוד, דברים כאלה שבדרך כלל מקיים כבר מצוות, וזה. היה לנו גם שונה מאוד מהמקרה של צח. זה כמו זוג שבגר ביחד, התיר אחד השני, ראה איך היא נהיית בבוקר.
צודק. תהליך הגיור היום הוא תהליך שהוא דומה לזוג שנפגשו, נגיד בשידוך או לא בשידוך, ואז התחילו לצאת, ואז נהיו יותר קרובים וכו' וכו', עד שעמדו מתחת לחופה. עבר איזה זמן, זה לא שיום אחד
הוא עושה הכל. הוא עושה הכל, כאילו הגר עושה הכל כמו יהודי, עד גיור.
נכון.
אז אני דווקא נפגוש את יושי, זה היה יותר התודעה מאשר ההיכרות עם
האורח
חיים. תודעה שנוחלת עליהם פתאום, ואז אני...
עכשיו, מתי המקרה שבא מישהו התחתן פיקס ויום אחר כך רוצה להתגרש, אתה יכול להגיד, הוא לא צריך גט? נו, הגמרא בכתובות ת"ד, מישהו יכול לצטט? שזה המקרה שאנחנו רוצים פה. מקח טעות, מה זה מקח טעות? פתח פתוח מצאתי. שזה מקרה שבא, הוא התחתן על דעת א', הצטבר שהיא לא א', היא ב'. כן? והיה קום בבוקר והנה היא לאה. זה מקח טעות, אם זה היה לפני מתן תורה, אילו לא זה היה אחרי מתן תורה, שום בית דין בעולם לא היה אומר, הוא צריך גט, הוא לא התכוון להתחתן אי פעם עם לאה. אבל זה בדיוק מה שאומר מוישה, שבעצם אתה לא יכול להגיד שהנישואים לא נישואים, נישואים נישואים טובים. מתי אתה יכול להגיד את זה? אם היה לך מקרה לחשוב שבזמן הגירות היה איזושהי בעיה, אוקיי? איך תוכיח את זה? רק אם תוך זמן קצר הם לא שומעו מצוות, לא שנים אחר כך, אוקיי? הגישה הרביעית, רק לסכם, זה גישה מאוד קיצונית של כל מיני יוצאי הונגריה. אני לא מבין את השיטה הזאת, אבל מכיוון שהוא נמצא, בואו נגיד אותה. הרב יקטויאל יהודה טייטלבום, האדמו"ר מסיגט, הוא אומר שבעצם כל אדם שמגיע לבית הדין, ובעצם הסיבה שהוא הגיע היה כי הוא רוצה להתחתן עם יהודיה, או הפוך, איך שהגיור נגמר הוא כבר בספק. למה הוא בספק? הוא לא עשה כלום. מה הספק? מלכתחילה הסיבה שהוא מתגייר היא לא הסיבה הטהורה של להסתופף תחת כנפי השכינה, אוקיי? לא הסיבה הטהורה. הייתי אומר שגם רות המואביה הייתה במקרה הזה, בקטגוריה הזאת. למה? הרי איך היא הגיעה ליהדות? דרך בעלה, שנפטר.
לא, להראות על המשהו.
אחרי זה היא ראתה את האור הגדול.
דרך זה גם שהיא רצה להתגייר, בכל זה היה כדי להתגייר בועז.
לא בטוח. אבל אומר האדמו"ר מסיגט שאכן, אם אכן מישהו בא לבית הדין כמו שצריך, רצה להתגייר, התגייר, התחתן עם יהודייה או לא התחתן, ושנים אחר כך יש בעיה, אין בזה שום בעיה, הוא גר בכל דבר, גמרא ביבמות. מתי הבעיה? שמלכתחילה הוא הגיע לבית הדין לא מהסיבות הנכונות. דהיינו, בניגוד לרב קוק ולרב הרצוג שאמרו צריך חשד פלוס מעשה, לפי הרב אדמו"ר מסיגט, צריך רק חשד. ברגע שיש חשד, הוא מתגייר, הוא אומר משהו לדעתי קיצוני ביותר, הוא התגייר כמו שצריך, הוא לא גר, הוא לא גר, הוא ספק גר. הוא צריך להיות מוחזק כגר צדק. צריך לבדוק אחריו כמה זמן, עזוב, נגיד, חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, מה שלא יהיה. דהיינו, אם אתם שומעים על בתי דין שמעכבים את תעודת הגיור, זה המקרה הזה. כי יכול להיות שאחרי הבדיקה של חודשיים, שלוש, ארבע, נסתבר לנו שהוא לא באמת התכוון. אבל לא נעשה את זה עם כולם. אומר אדמו"ר מסיגט, זה רק עם אנשים שמלכתחילה באים לבית הדין, ואתה כבר מרגיש שהם לא באים מהסיבות הנכונות. לא.
לא יודע שבשביל דבר הוא
מתגיע. אה, יפה, 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 סליחה, כן, אתה צודק.
הואיל במה אתה בא יצא
כזה, הוא משפורש, ככה הוא מפרש את השולחן ערוך, שחוששים לו עד שיתבאר צדקותו, הכוונה היא, במקרים האלו של גיורים בימי דוד ושלמה, 99% מהמקרים היום באים בגלל שרוצים להתחתן עם גוי, עם יהודי, יהודייה. כיוון שכך, כל מקרה, הרב יצחק יעקב וייס, הידוע כמנחת יצחק, מסכים לדבריו. הוא רק אומר, את המקרה שלנו, ומכל שכן, זה לא רק בצנאה, אלא בגלוי, לא התנהגו מהעולם כדת משה וישראל. דהיינו, אנחנו רואים מיד אחרי הגיור, שהם לא, לא מעלים אורח חיים הלכתי. בגלל הם מילתא למפרע, שאף לא עלה על דעתם. הם אף פעם לא רצו להיות יהודים שומרי תורה ומצוות, רצו להיות חלק מהעם ישראל, אבל זהו. אוקיי? אז זה גישה מאוד קיצונית, שבעצם כל בן אדם שמגיע לבית הדין, והוא מגיע לא מהסיבות הנכונות, אתה מיד חושד בו, אחרי הגיור אתה ממשיך לחשוד בו, גישה מאוד קיצונית. זה שהוא מגיע בהתחלה אתה חושד בו, אני מבין. אבל זה שאחרי שהוא מתגייר, עובר תהליך גיור אתה חושד בו, זה חידוש עצום שאני לא מבין אותה לחלוטין. אני רק אגיד שהבסיס לדבריו זה מה שאמרנו עם הרמב״ם. כן, בחוששים לו עד שהתפאר צדקותו, הוא אומר... מה שבתחילה הרב קרויס אמר שהרמב״ם זה חידוש, הוא אומר לא, זה דרך המלך. זה דרך המלך. וממילא זה כמעט בכל מקרה ומקרה. אז לסיכום רבותיי, רק נסכם. ראינו היום שנייה ארבע גישות בגדול. אי אפשר שום פעם לבטל גיור, מה שנעשה עשוי. אני כואב את הלב שהבן אדם לא ממשיכים לשמור תורה ומצוות אחר כך, וזה קורה. אבל הגיור גיור, בדיוק כמו זוג שהתחתנו באהבה, באחווה, בשלום ורעות, ורבים כל יום. צר לי שרבים כל יום, אבל הם נישואים. כי הנישואים היו נישואים טובים, הלכתיים, נכונים. עכשיו, מתי יכול להגיד שלא היה פה נישואים? גיור, היינו ארבע גישות שונות. אומר הרב קרויס, ודאימה, אף פעם לא. אף פעם לא. הרב הרצוג והרב קוק אמרו, אם יש לך חשד פלוס, מעשה שמוכיח את החשד. כרטיס טיסה בכיס וכו'. הגישה השלישית, הרב מוישה פיינשטיין, זה רק אם תוך זמן קצר חזרו בהם. והגישה הרביעית, מאוד קיצונית, של האדמו"ר מסיגט והמנחת יצחק, וזה שאכן הם באו לבית הדין מלכתחילה, לא מהסיבות הנכונות, ואתה חושש להם, ממשיך לחשוש, עד שאתה אומר, שמה הם צדיקים. יכול להיות שנה אחרי, שנתיים אחרי, מה שאתה תבחר. לכן להלכה אני אומר, במקרה רגיל אי אפשר שוב פעם לבטל גיור, זה לא קיים בהלכה, זה רוב המקרים. המקרה היחיד זה המקרים הקיצוניים שהצגתי בתחילת השיעור, והם, יש לך כרטיס טיסה בכיס בזמן קבלת המצוות, לנסוע בשבת. או אתה הולך הביתה לגויה או לגויה שאסור לך להיות איתם. אתה יודע שאסור, לא שאתה לא יודע. אוקיי, אז לכן, אני כתבתי בסוף הדף, אם אתה מתגייר ללא שום סיבה חיצונית ושמר מצוות ואז הפסיק, אז מחלוקת. אבל צריך להיות פה חשד פלוס מעשה. ותוך זמן קצר לדעת רב מוישה. אם אכן אתה התגיירת לאיזושהי סיבה חיצונית, ואתה גם אתם לא שמרת מצוות מיד אחרי הגיור, הרבה מאוד פוסקים אומרים, זה כבר מוכיח תחילתו, סופו התחילתו. אבל במקרה רגיל אי אפשר לבטל גיור. ממש כמעט ולא קיים. זה רק במקרים הקיצוניים שהצגתי לכם היום. אגב, במקרה הזה, כפי שאתם רואים בסוף הדף, הם כן ביטלו את הגיור. לא ביטלו, אלא ליתר דיוק אמרו שהגיור אף פעם לא חל. במקרה של הכרטיס טיסה שאני הצגתי בפניכם, גם כן, כי זה היה מיידי. אם זה לא היה מיידי, היו אומרים, זה שנים אחר.
המקרה אמיתי זה הכרטיס טיסה?
מקרה אמיתי.
מה אתה אומר?
מקרה אמיתי.
בדרך כלל ממציא.
כן,
במקרה.
אליהו, היה לך שאלה.
אני לא יודע אם יש
כדאי כל
פשוט לגמרי מהיר
לסי.
השעון הזה
נכון? 57 עכשיו. כן, זה לא זה. יש לי תגיד מה שקרה, יש לי פוליטיקאים רב, אני מוכר בישראל שעשה כל מיני גיורים באמריקה לטינית, ובגלל שעשה אותה מפגיעה לך, אבל אתה רב הראשון יצא ואמר לי אפשר לקבל את הגיורים כאלה. אז אם בייזי נוסע את הדברים על פי הלכה, מה נותן זכות לבן אדם אחר, לרב אחר אולי יותר גדול, אבל להגיד שזה לא
מקובל,
אין פה
מסע בית
דין,
אין
פה גיור,
אין
פה בית דין, לא יודע מה.
התשובה לשאלה, אם כפי שהצגת את זה עכשיו, אין לבית דין אחר שום סמכות להגיד שהבית דין אחר, הגיורים שלו מבוטלים ולא נעשים. אין דבר כזה. אבל מתי כן יכולים להגיד את זה? רק אם הם יכולים להוכיח שהבית דין לא היה בית דין. נגיד שהיה שם בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, עשו פסול מלדון לחדום. אבל סתם ככה לא? צריך או להגיד שהבית דין לא בסדר, או כמו השיעור שלנו, שהגרים לא התכוונו מלכתחילה לשום דבר.
או שהמילה לא עשו, או שהמילה לא עשו.
נכון, מאוד נדיר.
אני בטוח למסור את זה, את גוגרפת, גיורות של רב מסוים, אין לזה איתו. אלא אם כן, הוא כבר עוזר כאחד ש...
נכון. מה שקרה, אם אתם זוכרים את הסיפור עם הרב שרמן, אני לא רוצה להגיד לשון הרע, אבל זה מפורסם. עם הרב שרמן, מה הוא בעצם אמר? הוא בעצם אמר שהרב דרוקמן הוא דיין פסול. למה הוא דיין פסול? כי הוא לובש כיפה סרוגה. זה בעצם הייתה... וממילא כל הגיורים שלו פסולים. אז אם, עזוב את הכיפה הסרוגה, אם אכן אפשר להוכיח שהדיין הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא חשוד על לא יודע מה, אז לכן, הגיורים שלו אינו גיורים. אבל אם זה בית דין אורתודוקסי, גם אם אני אוהב את השיטות שלהם, הגיור גיור. לשם דוגמה, יש בית דין לא רחוק מאיתנו, שהולך לפי שיטת הרב עוזיאל, כפי שהסביר אותו צורי, וזה לבוא ולומר שצריך קבלת מצוות, אבל מה הכוונה קבלת מצוות? שהם מקבלים על עצמם שכר ועונש. הם לא מתכוונים למשמור, אבל הם מקבלים על עצמם עונש משמיים, מה שהקדוש ברוך הוא יעשה לי. וולונטרית, אני נכנס לזה. כן, אתמול אני לא חיללתי שבת, היה מותר לי לחלל שבת. היום אני מחלל שבת, מותר, כן, בשבת בבוקר שאני מכין כוס קפה, על ידי קומקום שלא הודלק מערב שבת, אני כבר אומר, אני מוכן ומוזמן לקיים איסור. שבוע שעבר, אני אמרתי, אני מוכן ומוזמן להכין כוס קפה. הכל בסדר. זה בעצם קבלת המצוות. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, אבל הגיור גיור. הגיור גיור. אני לא יכול להגיד לאותם מתגיירים, תחללו שבת, תאכלו ביום הכיפורים. הגיור גיור. בין אם אני רוצה, בין אם לא. אוקיי? למדתם על קבלת מצוות עם הרב בועז, אבל בוודאי למדתם את הרב מוישה פיינשטיין בנושא של התגייר בן עכו? מה בעצם אומר רב מוישה בתשובה הזאת? הוא אומר, אני לא עושה גיורים באמריקה, כי לדעתי כולם רמאים. אני סתם, אני אומר עכשיו בקיצור, כי הגיעה שעת ארוחת צהריים. אבל אני אומר, אם הוא היה, הוא בעצם אומר את זה. ואז הוא אומר, אבל אני יכול ללמד זכות על הרבנים שכן. מה היה לימוד זכות של הרב מוישה? הפי הבסיס של הסוגיה שהתגייר בן עכו, הוא בעצם אומר, הם התגיירו להיות כמו כל היהודים. מי הם היהודים המפורסמים? היהודים המפורסמים לא שומרי שבת. הם לא התכוונו חס ושלום לתרמית. הם התכוונו באמת, רק איך שהסברת להם את היהדות, אז בעצם הם אמרו, אני מתגייר להיות כמו, תסלחו לי על השמות, כמו ביבי נתניהו וכמו יאיר לפיד. הם שומרי שבת? הם שומרי שבת? לא, אני רוצה להיות כמוהם. מה זה כמוהם?
לא משווים עם ביבי לפיד.
אוקיי. אני רוצה להיות כמו היהודים המפורסמים בעולם. אז היהודים המפורסמים בעולם, יש להם חמישה יסודות הדת. אני יודע מה, תמיכה במדינת ישראל, לדבר נגד ה...
לא קיים.
אני אומר, זה בעצם מה ש... במקרה כזה אפשר לבטל כלום. אי אפשר לבטל כלום. המקרים היחידים שאפשר לבטל זה שאם אתה יכול להגיע למסקנה, הם לא רצו להיות כמו כל היהודים בעולם. רימו את בית הדין, כמו המקרים שלנו. איך נגלה את זה? ראינו כמה שיטות. תודה לכם, שיהיה לכם כל טוב ושבת שלום.